זה ערב טוב. איך אתם ערניים? מה קורה עכשיו? האור הזה בסדר? אמרו שאולי מסנבר? זה בסדר? פחות, קצת פחות חזק מה... אוקיי. תלוי את מי שואלים, כמו הכל. זה הערב, זה לא חזק מדי? עכשיו אני מדברת נורא שקט, אבל תכף אני אתחיל לצעוק. בטוח? כן? מי שקרוב? אוקיי, טוב. אז קודם כל אני מזמינה אותנו באמת לשבת בנינוחות, ואם כבר הגב עייף, אז יש את הספסלים, אפשר לעבור, אז תרגישו בנוח גם אם במשך השעה הקרובה, 45 דקות הקרובות. ורציתי היום להפנות את המבט אל אספקט החקירה בתרגול. אז קחו רגע שנייה לבדוק מה קורה כשאני אומרת אספקט החקירה בתרגול. מה הוודנה שעולה? נעימה? לא נעימה? ניטרלית? תלוי את מי נשאל. וקחו רגע להרהר כשאני אומרת חקירה בהקשר של התרגול, אם יש לנו איזושהי הבנה מסוימת מה זה אומר. רגע אחד ככה, תראו, מה זה אומר לי אספקט החקירה בתרגול? ואם בתחילת ה... סוף שבוע הזה הזכרתי את האמירה של תיק נתן שמנוחה זה החלק הראשון של המדיטציה הבודיסטית, זוכרים? זוכרות? זה כתוב גם כזה על הלוח. אז אפשר להגיד שהאספקט השני, אני לא יודעת בדיוק מה הוא אומר, אבל אני יכולה להגיד שהאספקט השני זה האספקט של החקירה. והחשיבות הגדולה להבין את האיזון בין מנוחה מצד אחד, וחקירה מצד שני. כי בחקירה לרוב, וגם זה לפעמים מתעתע, כי תכף ככה אני אדבר קצת יותר אחר כך בהמשך איזה סוגי חקירה יש, בחקירה יש משהו יותר אקטיבי, כן? יכול להיות להתעדן יותר ויותר ויותר, אבל הרבה מאוד פעמים הוא ירגיש לנו הרבה יותר אקטיבי מפשוט להתרווח ולמצוא מנוחה, נכון? וככה לנוח בתוך הרגע. כאילו נדרשת איזושהי תנועה מנטלית שמפנה את המבט בצורה מסוימת, וזה סוג של פעולה שדורשת יותר מאמץ מרק להרפות ולהתרווח. ואחד הדברים היפים בתרגול זה למצוא את הדרך לנוע בצורה מיטיבה בין שני האספקטים האלה, בין המנוחה, ההרפייה, ההתרווחות, והתודעה הערנית שמתבוננת וחוקרת, מה קורה עכשיו? אז אנחנו ככה, הסוף שבוע הזה שם דגש מאוד על האספקט הזה של החקירה באופנים שונים, כן? גם עם עצמנו, כשאנחנו יושבים על הכרית, או הולכים, או הולכות, או בכל רגע אחר, וגם חקירה שנעשית בשניים. והחקירה היא בעצם האספקט שמולד את החוכמה, את התובנה, כן? עכשיו זה מעניין כי אני חושבת שאם היינו בודקים, יכול להיות הייתי שומעת דיווחים מחלקכם, אולי מכולנו, שיש רגעים שהמנוחה מאוד מאוד עמוקה מובילה לתובנה. נכון? כן, זה רגעים שכן, כשהתודעה נהיית שקטה ויש איזשהו נינוחות בתוך הרגע, אז פתאום משהו נראה בבהירות. זה גם נכון, זה גם נכון. אני חושבת שהבודה הבין משהו מאוד משמעותי, שזה אכן יכול להוביל לרגעים של ראייה צלולה, ולתובנה ולחוכמה, באמת הנינוחות וההרפייה, אבל לרובנו בהרבה מאוד זמנים, אם לא נביא באופן מכוון את המבט בצורה מסוימת אל החוויה, יש סיכוי שפחות נראה את מה שאפשר לראות. רק תנסו לחשוב איך עד שלא הפנו את תשומת ליבנו לשים לב מה קורה ב, לא שמנו לב שקרה שם משהו. אני בכוונה משאירה את זה בלנק. יש לכם איזה דוגמה בראש? כן? זה כמעט כל התרגול, פתאום אומרים לנו להפנות את המבט, ואז פתאום אנחנו מגלים משהו. נכון? זה מבט של חקירה, זה לא רק הרפאנו, אלא עכשיו, ככה הייתה הנחיה, עכשיו שימו לב. וכשמפנים את המבט לשים לב, אז פתאום דברים נחשפים ונגלים לנו, כן? כי צריך ככה להפנות את ה... אפשר לקרוא לזה את ה... איך נקרא? איך קוראים לדבר הזה? פנס. את הפנס, את אור המודעות. הוא יכול להיות, נכון, יכול להיות מאוד ממוקד, והוא גם יכול לפתוח את הספקטרום, כן? והוא יכול ללכת לאזור מסוים בגוף, והוא יכול להיות בכל הגוף, והוא יכול לאספקט מסוים בחוויה, והוא יכול להיות יותר פתוח לכלל החוויה, כן? ויש משמעות בתנועה הזאת של הפנס הזה, או האור של המודעות. אז אני רוצה להגיד משהו על החקירה הדהרמית, כי המילה, עכשיו זה נושא, שחשבתי על השיחה הזאת, אמרתי לאסף, וואו, זה נושא. אני יכולה לדבר על זה. יש כל כך הרבה דברים לומר על זה, בעצם כל אספקט החוכמה, כן? כל תרגול תובנה, תרגול ויפאסנה, יושב על האיכות הזו של החקירה, באופנים שונים. אז אני ככה אציע כמה דברים, ואני ממש מזמינה אותנו להקשיב עם תודעה ולב סקרנים, והסקרנות, שככה אנחנו כל הזמן מזכירים את האופי של האיכות הזו, שיש בה משהו פתוח, שהתנועה הזאת שמיד רוצה להבין ולדעת ולזכור, קוראים את התנועה הזאת? ואז את יודעת שגם כשהיא לא מצליחה, או שהיא מתנתקת, נבהלת, מתבאסת, כועסת, זוהמת, נכון? אז אם אפשר להרפות, הנה המנוחה, תת לעצמנו לנוח, להקשיב עם אוזניים פתוחות ולב פתוח, לראות מה רלוונטי לנו היום, מה רלוונטי אולי לריטריט הזה, השיחה הזאת מוקלטת, אפשר תמיד לחזור אליה, במילא אנחנו שומעים שוב ושוב ושוב, נכון, את אותם דברים, וכל פעם משהו אחר, פתאום משהו באור הזה של המודעות מופנה לאיזשהו מקום, שאומר, וואו, עכשיו זה ממש מעניין אותי זה. אולי משהו אחר שנאמר, פחות מעניין אותי עכשיו, או פחות נוגע למקום שאני נמצאת בו עכשיו, פחות יש לי סקרנות אליו, כן? בסדר, אז ככה תקשיבו אתם איתי מה האטיטוד הזה, כן? כי זה ככה איזה פריסה כזו, נראה כמה אני אספיק, של כל מיני אספקטים של חקירה. ויש כל כך הרבה סוגי חקירה, ואני רוצה לפתוח ולהגיד שהחקירה הדהרמית, וכשאני אומרת חקירה דהרמית, חשבתי איך לקרוא לזה חקירה מדיטטיבית, חקירה דהרמית, כשאני אומרת חקירה מדיטטיבית, אז הרבה פעמים אנחנו חושבים שמדובר על התרגול על הכרית. נכון? אם אני אומרת חקירה מדיטטיבית, זה כאילו האוטומט להגיד, אוקיי, זה מה שאני עושה על הכרית. אז גם, וכשאני אומרת חקירה מדיטטיבית, או חקירה דהרמית, זה בעצם החקירה של תרגול הדרמה, וזה יכול להיות על הכרית, וזה יכול להיות בהליכה, וזה יכול להיות בשניים, וזה יכול להיות בזמן שאני הולכת או שוטפת כלים, ולרגע אחד מפנה בצורה מסוימת את המבט, וחוקרת את החוויה. אוקיי? זה חקירה מדיטטיבית מבחינתי, או חקירה דהרמית. אפשר להגיד שהחקירה הדהרמית, היא מבוססת, סליחה, אני חייבת לשתות, סליחו לי. לי חם כל הזמן, כמו ששמתם לב. ראיתם את המעבר שהם, כן, אתם רק לא יודעים שהאזור הזה הוא האזור הכי חם בעולם. תבואו, תשבו פה איזה ריטריט ותראו. כבר ביקשנו, אולי זה מזגן בצד הזה, אז בינתיים המעבר חלקית מגיע אלינו, אז אני אשתה מדי פעם. חקירה הדרמית, אז בואו תקחו רגע, תעצמו רגע עיניים, אני אגיד את האספקטים השונים, איך המין איזה תזכורות, היא מתבססת קודם כל על החוויה המיידית שנוכחת כרגע, זו החקירה הדרמית קודם כל. לכן האיכות של תשומת הלב, סאטי, היא הבסיס לחקירה. תשומת הלב לחקירה לחוויה שנוכחת עכשיו. זה הבסיס קודם כל לחקירה מדיטטיבית או החקירה הדרמית. ביסוס תשומת הלב, נכון? יש לנו את הדרשה על ביסוס תשומת הלב, סאטי פתה נסותה. ביסוס תשומת הלב, כלומר ככל שהתשומת לב שלנו יותר ויותר מתבססת בהמשכיות, להיות בקשר עם מה שקורה עכשיו, יותר מתאפשרת לנו חקירה. כי אם אני לרגע אחד עם החוויה ומיד נשאבת לעולם הסיפור, קשה לי מאוד לחקור את הרגע. נכון? מבינים למה מאוד מאוד חשוב הביסוס של תשומת הלב, ההמשכיות של תרגול של תשומת הלב, הוא מאפשר לנו לאורך זמן להיות בקשר עם מה שקורה עכשיו. כן? ולא רק נגיעה והתודעה בורחת, ונגיעה והתודעה בורחת. לכן האספקט של הסמאדי, של האיסוף, הוא מאוד משמעותי גם ליכולת שלנו להתבונן מקרוב ולבחון את החוויה שלנו. אז אספקט אחד זה החוויה הנוכחית, ככה עליה מתבססת החקירה, חוויה המיידית שנוכחת עכשיו, וככל שתשומת הלב שלנו יותר ויותר מבוססת בזה, והתודעה שלנו פחות ופחות בעולם המחשבות, יותר קל להפנות את המבט ולחקור את החוויה הזאת. ואחד הדברים אני חושבת מאוד מאוד משמעותיים לזכור, ואני חושבת שרובנו שוכחים אותם די הרבה, זה שאין שום דבר בחוויה שלנו שהוא לא אובייקט לחקירה. שום דבר הוא לא הפרעה בחוויה שלנו. כשהתודעה נודדת ונסחפנו איתה, היא לא מאפשרת לנו לחקור. אבל לראות שהתודעה חושבת, זה חלק מהאובייקטים של החקירה שלנו. אתם רואים את ההבדל? אם אנחנו ככה מתבלבלים. זה שאנחנו שוב ושוב מחזירים את התודעה להיות בנוכחות, זה כדי שהתודעה שלנו לא תשקע ותיסחף בתוך עולם המחשבות, על מה שהיה, על מה שאולי יהיה, כי אז אנחנו בכלל לא כאן. אבל כשאני שמה לב שהתודעה הולכת וחוזרת ומה היא עושה ועל מה היא חושבת, זה חלק מהחקירה. אוקיי? אני רוצה להתחיל עם השאלה, תקחו רגע להרהר מה זה אומר כשאני לא בתשומת לב. שאין תשומת לב וסקרנות לחוויה. מה זה בעצם, מה זה החוויה הזאת לא להיות בתשומת לב, ושאין סקרנות לגבי מה שקורה. איפה התודעה שלי? מה קורה באותו רגע? נכון שאפשר להגיד שכשאין תשומת לב ואין סקרנות, אנחנו בדרך כלל נשאבות לאיזה סיפור? פנטזיה? זיכרון? נכון? בעצם זה מה שקורה כשאין תשומת לב ואין סקרנות. ואז גם אם יש חוויה של דוקה באותו רגע, אז יש חוויה של דוקה, אבל אין הבנה של הדוקה. נכון? אתם איתי ככה, הבדל מאוד משמעותי. כל בני האדם, בנות האדם, אני חושבת שכל היצורים החיים, אני לא יודעת איך כל היצורים החיים חווים דוקה, אולי, זו שאלה מעניינת, כן? תכף כשנדבר על דוקה, דוקה במובן לא של כאב או אינוחות, אלא במובן של סבל מנטלי. כולנו חווים דוקה, אבל לא כל התודעות מבינות דוקה, ואת המקור לדוקה, כן? ברגעים שאין תשומת לב, אין סקרנות, ברגעים של מצוקה או מתח, או איזשהו סוג של סבל מנטלי מקטן ועד גדול, בעצם כשאין תשומת לב ואין סקרנות ואין חקירה, אני יכולה לחוות הרבה מאוד דוקה, ולא תהיה לי שום הבנה על הדוקה, על המקור לדוקה, ועל אולי על האופציה להתחיל להשתחרר מהדוקה. ושזה צריך תשומת לב, להבין מה בעצם קורה עכשיו. מה זה הדבר הזה שאני קוראת לו מצוקה, קושי וכדומה. אז הבסיס לחקירה המדיטטיבית או החקירה הדרמית זה החוויה המיידית, זה תשומת הלב שיותר ויותר מתבססת בחוויה המיידית, ואז בעצם הנדבך הנוסף בעצם, אז מה אני חוקרת? אוקיי? אז יש לנו הבסיס, זה החוויה המיידית של בכל ששת החושים, בכל ששת החושים, והביסוס של תשומת הלב, ואז ההבנה, מה זה אומר בעצם לחקור? מה אני חוקרת? ומה אני מתבוננת? לא רק תשומת הלב של לדעת מה יש, אלא איזה צורת הסתכלות אני קוראת לחקירה בכלל. אז האספקט הראשון, אתם עד כאן איתי? כן? זה כמו חלוקות וזה, אבל זה יותר עושה סדר לי, אז אני מקווה שזה עושה סדר לכם, כן? האספקט הראשון היא חקירה ברובד התוכן. כן? אולי תופתעו לשמוע, אבל בעצם לא, נכון? שיש בתוך החקירה הדרמית, יש גם חקירה של התוכן, אבל זה חקירה מאוד מסוימת. והחקירה של התוכן, ברגע של החוויה שנוכח עכשיו, זה האם מה שנוכח בתודעתי, הוא מיטיב או לא מיטיב. האם התוכן שנוכח כרגע, תסתכלו רגע, כרגע תשימו לב מה קורה בתודעה שלכם, האם התודעה היא מיטיבה, או היינו מגדירים אותה לא מיטיבה. Okay? זה החקירה הראשונה, והיא מאוד מאוד משמעותית, היא הבסיס לכל הדרך. כי זה לא רק שהתודעה כאן בפנים היא מיטיבה או לא מיטיבה, התודעה לא מיטיבה גם מנביעה פעולות לא מיטיבות. וכל הבסיס כולו יושב על אתיקה. לא כחוקים, אלא כאופן שאנחנו רוצים להיות בעולם. ולא לפגוע באף יצור חי. אז הבסיס הזה של היכולת להבחין קודם כל, האם התודעה שלי מיטיבה או לא מיטיבה, הוא מאוד מאוד משמעותי, לא רק לדוקה שאני חווה כשהתודעה שלי היא מלאה בזעם או בקנאה או באחזות או בסלידה או בשנאה, אלא סביר להניח שבשלב זה גם יצא החוצה, בכל מיני אופנים, קטנים או גדולים. וכשאנחנו, החקירה הזאת היא באמת הבסיס של הדרך, והחשיבות הגדולה במילה מיטיב לא מיטיב, כוסלה, אקוסלה, קוראים את המילה? חלק מהשם תמיד מצחיק אותם, כוסלה ואקוסלה, ככה זה נקרא, זה, אני חושבת שזה שני המונחים שמופיעים הכי הרבה בפאלי, אני לא יודעת, נראה לי, זה המרציניים, כן? דווקא פחות יודעים, אבל בעצם אין כמעט דרשה שבאיזשהו אופן לא יופיע ההבחנה הזאת בין המיטיב ולא המיטיב, זה בעצם חקירה והבחנה, לא במשהו שהוא טוב או רע, זה איזשהו סוויץ שעשינו בתרגול, זה לא שכעס הוא רע ומתה זה טוב. זה לא, מתה זה טוב בטוח. אבל זה לא שכעס זה רע. זה לא הבחנה, כן? יש מילה לטוב ורע בפאלי. אבל המיטיב ולא מיטיב, זה האם זה משהו מוביל לרווחה ולשמחה, אצלי, אצל אחרים ואצל שנינו יחד. Okay? והאם זה לא מוביל לרווחה, ושמחה אצלי, אצל האחרים, אצל שנינו יחד. זה הבסיס הראשון של חקירה פנימית שאני שמה לב, אני יושבת פה, עכשיו אפילו עכשיו, ואני שמה לב מה התודעה שלי עושה. תשימו לב מה התודעה שלכם עושה, מה קורה עכשיו. האם זה מיטיב? האם זה מרווח, פותח, נינוח? או שזה מצומצם, מקובץ, מכאיב? זה ההבחנה הראשונה, כי זה הרגע שבו אני מחליטה את מה אני רוצה להניח ואת מה אני רוצה לטפח. כן? זה החקירה הראשונית. כן? נכון? אתם איתי? כן? אפשר להגיד את זה המון, אני אעצור כאן. זה הבסיס הראשון והמאוד מאוד משמעותי לחקירה הפנימית. ושוב, בגלל שזה יושב על איכות של תשומת הלב, זה לא נעשה עם ביקורת. הבחנה וביקורת זה לא אותו דבר. אספקט החקירה הזה, הוא חקירה שהיא כמו איכות של תשומת הלב, היא חקירה שהיא לא שיפוטית, היא חקירה של הבחנה, היא בוחנת, מה הדבר הזה עושה, לאן הוא מוביל, מה הוא מייצר, מה הוא מאפשר, כן? זה ראייה צלולה, וזה לא חקירה שאומרת, אוי איזה נוראית אני, שעכשיו יש בי כעס או התנגדות או סלידה, אלא אני פשוט מזהה, זה מה שנוכח, זה מיטיב? זה לא מיטיב? וזה כל הזמן, התרגול הזה הוא בכל רגע שבו אני רואה שמשהו עולה לתודעה ומתחיל להניע שם משהו, זה באמת איזשהו סקרנות וחקירה מאוד עמוקה, האם זה מיטיב או לא מיטיב, מיטיב עם הסביבה. בוא ניקח רגע אחד להיות עם האספקט הזה של החקירה, קרוא רגע תעצמו עיניים או עיניים פתוחות, איך שמשהו כזה בוחן, מה קורה עם התודעה שלי עכשיו? מה יש בה? אם אני חשה שיש המצב תודעה שהוא מקווץ או מכאיב, רק שים אליו אליו. מה אפשר להרפות? לאפשר יותר רווחה, יותר פתיחות, יותר נינוחות עם עצמנו. האספקטים הבאים של החקירה, הם עוזבים את עולם התוכן, ועוברים לעולם התהליך או הטבע של הדברים. אז אני ככה בכותרות, אני אתייחס קצת ככה חלק מהם. הראשון, ניסחתי את זה ככה היום, זה החקירה של האופן שבו החוויה שלנו מתהווה. וזה עשינו פה, נכון? איך החוויה שלנו מתהווה? מה קורה מרגע לרגע? אומרים את המילה חוויה, מה זה חוויה? כן, זו בכלל שאלה, נכון? מה זה חוויה? נכון? גוף, תחושה, מגע, נכון? גוון, תגובה, כאילו, איך החוויה, הדבר הזה שאני קוראת לו חוויה, מתהווה מרגע לרגע. זה אספקט אחד של החקירה. אספקט כמובן שקשור לזה הדוקות, זה איך חוויית העצמי שלי נוצרת ונבנית. איך חוויית הדוקה נולדת. כן? איך משהו מתחיל, זה מבט שמתחיל להתבונן איך דברים נוצרים, איך הם נבנים, איך הם מתהווים. אתם מסתכלים עליי ככה? בסדר? אתם איתי? כן? אוקיי? אז יש לנו בעצם תנועה שזזה מ... אני חושבת מסוג של חקירה שרובנו מאוד מורגלים אליה, שזה חקירת התוכן והסיפורים, לחקירה מסוג אחר לגמרי, שזה חקירה של איך דברים מתהווים. ואני אצור רגע כאן, רגע אני אעשה איזה דיטור קטן לפני שאני אחזור חזרה לדבר על האספקטים האלה קצת ולתת כמה דוגמאות. אני רוצה שנחזור רגע לרגע הזה בסוף הדיאלוג שהיה לנו היום. איך תזכרו את הרגע הזה שאולי היה שם את התחושה הזאת של החקירה והסקרנות של החוויה. אתם יכולים ככה לעורר את האיכות של הסקרנות? אולי הרגע אחר שהיינו בחוץ או ישבנו כאן ופתאום היה האיכות הזאת שממש מתעניינת במה קורה עכשיו. אז אני רוצה להזכיר לנו שאיכות הסקרנות היא בבסיס החקירה. החקירה הדהרמית יושבת על האיכות הזאת שממש ממש רוצה להבין מה זה הדבר הזה שאני קוראת לו אני? מה זה הדבר הזה שנקרא חוויה? איך נוצרת דוקה? כן, סקרנות כזאת שהיא מלאת תשוקה, להבין. מישהי שאלה אותי מה ההבדל בין סקרנות להשתוקקות. כן, נכון, יש שם איזה... נכון, זה יכול לגלוש מתשוקה להבין, לתנועה של השתוקקות, כן? שמחזיקה עכשיו, שאני ממש רוצה להבין. אז תמיד התנועה הזו בין, נגיד, התלהבות ושמחה ותשוקה למשהו, מתי היא מתחילה לגלוש לתוך מה שאנחנו קוראים לו השתוקקות בדרמה, כן? זה מילים מאוד מאוד שונות יש בין להתלהבות ולשמחה לבין השתוקקות וצמה. זה הרגע הזה שהאיכות של הפתיחות ושל המשחקיות והגמישות והשמחה מתחילים להצטמצם. מכירים את זה? עכשיו אני אתן לכם דוגמה מסקרנות שיש לנו במובן המקצועי, נכון? התחלנו ללמוד משהו חדש, תנסו לדמיין כזה, משהו, ואז כזה נכון, מתעוררת התלהבות. סקרנות ללמוד, יש? תעוררו את זה רגע. תחשבו רגע על משהו כזה ש... וואה, איזה מדליק. איך יש לו את ChatGPT על זה? חפש באיזשהו קורס, כן? משהו כזה מתחיל להתלהב. ראיתי עכשיו את הסדרה וייקינג וואלה הלאה. מישהו ראה את זה? התלהבתי מהוויקינגים. התחלתי לשאול את ChatGPT, כל מיני שאלות כאלה, האיכות של הסקרנות הזאת של, רגע, מה קרה במאה ה-11? מה קרה במאה ה-10? זה נכון הדבר הזה? מה, כן? תנסו רגע לעורר רגע את ההתלהבות ואת הסקרנות עם משהו כזה חדש. וואה, לא ידעתי את זה? מעניין? ואז, איך עם הזמן, משהו מתחיל להצטמצם, או מחזיק, או נבהל, או פוחד, או רוצה משהו, והתנועה הזאת של ההתלהבות, והשמחה, והתשוקה, מתחילה להצטמצם. זה הרגע שגם בסקרנות, כשמשהו מתחיל להצטמצם, משהו בתשוקה להבין, הפכה להיות עם ציפייה או דרישה. זה רגע, אפשר לחוש אותו בחוויה, משהו פתוח, לבין משהו שמתחיל להתכווץ, כן? ואז, אגב, בבלנס בין האיכויות, זה הזמן להרפות, כן? זה הזמן לנוח. אולי אני אגיד את זה כבר עכשיו, כזה, חשבתי להגיד את זה בסוף, אבל הרגעים שבהם משהו בחקירה מתחיל להיות עם אי שקט, או דרישה, או איזשהו תסכול, או צמא, כן, המילה צמאון, התחלתי מאוד לאהוב את המילה צמאון, עוד יותר מהצמא, לתנה, זה הרגע לעזוב את החקירה, להרפות, גם אם היא התחילה עם סקרנות, אני מדברת בתוך ההתבוננות שלנו, רגע אחד להרפות, לחזור לאספקט של המנוחה והרפיה, כי באמת החקירה העמוקה יכולה להתרחש, כשמשהו מתחיל להתעברר, אם התודעה מתחילה לדרוש ולצפות ולהיות מתוסכלת, היא רואה דרך המשקפיים האלה, היא כבר לא יכולה באמת לראות בצלילות. בסדר? אז כל אחד מאיתנו זה נורא נורא אישי. כן, הבלנס הזה בין המבט שיש בו משהו טיפה יותר אקטיבי ומתעניין וסקרן, אפילו מפנה, לבין הרגע שמשהו מתחיל להצטמצם, להרפות. כן? אז בוא ניקח רגע אחד של הרפיה עכשיו. אולי משהו בתודעה כזה התחיל להיות, שנייה, אני ארפה. אתה תאוורר. אני אביא ככה את המבט הסקרן, מה קורה עכשיו עם הגוף, עם התודעה שלנו, עם הלב. וכמה חשובה ההשתהות, העצירה, יחד עם האיכות של הסקרנות. כי לפעמים, אני לא יודעת אם שמתם לב, ולפעמים כשאנחנו שואלים את עצמנו מה קורה עכשיו, התודעה מיד אומרת, לא יודעת. קרים את זה? שנייה, לא יודעת. נכון? שנייה, השתהות. נחכה עוד כמה נשימות. משהו יתגלה. אוקיי? ואתם שמים לב שאתם מביאים את השאלה הזו, כשהיא נשאלת בתוך המרחב, ככה באולם, מה קורה עכשיו? שאלה נשאלת, ואין לי מושג. בלנק. קרים את זה? תעננו לי וקרים? בלנק. רגע השתהות, עוד רגע של השתהות, הרפיה של הגוף, משהו יתגלה. משהו יתגלה. אז האיכות הזאת של התודעה שלא יודעת, ויכולה להשתהות עם אי הידיעה. Don't know mind. זה מאוד מעניין שהמונח מאזן. התודעה שלא יודעת היא זאת שמובילה לידיעה הכי עמוקה. נכון? זה פרדוקס. זה אחד להשתהות עם האי ידיעה, עם הפתיחות, עם הסקרנות. זה בעצם תודעה שאומרת, אוקיי, אני מוכנה לראות מה יש, אני אחכה. דברים מתחילים להתגלות אם יש לנו אורך רוח, כן, ההשתהות. זו הסקרנות הרדיקלית, שהיא בלי דרישה. זה לא דבר של מה בכך, כמו שקבלה רדיקלית זה לא דבר של מה בכך, לקבל את החוויה שלנו בלי דרישה, בלי ציפייה, כן? בלי דחיפה. כן? אז גם הסקרנות הרדיקלית היא כזו שהיא באה פתוחה לגלות את מה שהתגלה, ויש לה סבלנות, הפרמי של הסבלנות. כשאני אומרת את המילה חקירה, וככה התחלתי בתחילת השיחה, תוך השפה שלנו, בעולם שאנחנו חיים, זה מילה שגורה, זה לא מילה שמגיעה פתאום מהדהר, מה שאומרת, רגע, מה הכוונה? אז יש כל מיני סוגי חקירה, נכון? יש חקירה אינטלקטואלית, רעיונית, מאוד משמעותית ויפה. יש חקירה, מה של רעיונות? יש חקירה מחשבתית, שלא הייתי קוראת לה רעיונית, היא... נגיד, הייתה לנו איזושהי חוויה מסוימת, ואז אנחנו חושבות עליה. נכון? כן? זה לא מבוסס על איזה רעיונות גדולים, או איזה חקירה פילוסופית ככה מאוד ברומו של עולם, אלא קרה לי משהו, פגשתי משהו, כבר החוויה נגמרה, ועכשיו אני חושבת עליה. עכשיו תגידו לי, כשאומרים חקירה, לרוב איזה סוג חקירה אנחנו עושים? את זה. נכון? אתם איתי? נכון? כאילו קורה משהו, ואז עכשיו אני יכולה עוד שעה, שעתיים, יומיים, שבוע, חודש, שנה, שנתיים, אני לא רוצה. זה על בסיס חוויה שהייתה, אבל כבר החוויה נגמרה, ובעצם החקירה היא חקירה מחשבתית על בסיס איזשהו חוויה וכבר זיכרון. Okay? ויש לזה חשיבות ומשמעות, ואני חושבת שכולנו עושים את זה, ואנחנו גם יודעים לעשות את זה בכל מיני אופנים. כן? החקירה שאני מדברת עליה, כאן החקירה הדרמית, מה שהבודה קורא לה דמה ויצ'איה, שבעצם האיבר ההתעוררות השני, מי שמכיר את שבעת איברי ההתעוררות, סאטי זה האיבר הראשון, תשומת לב, ודמה ויצ'איה זה האיבר השני. דמה ויצ'איה זה החקירה של החוויה כפי שהיא מתגלה כרגע. לא מחשבה על החוויה שהייתה לפני דקה, שלוש דקות, שעה או יומיים, אלא חקירת החוויה שנוכחת עכשיו. עכשיו זה מאוד מאוד קשה לנו לעשות את המעבר הזה מהחקירה המחשבתית לחקירת החוויה הישירה. נכון? רק שנדע שזה לא פשוט, זה לא סתם איבר התעוררות שצריך לטפח אותו. זה לא אינטואיטיבי בכלל, כנראה שגם לא בתקופתו של הבודה, כפי שזה נראה. זה לא רק אנחנו, פה במערב המאה ה-21, כן? עם כל המיינד שלנו, זה נראה שאתם יודעים שכשהבודה התעורר, המשפט הראשון שלו, ככה אחרי שהוא מתעורר, הוא אומר, הדור הזה הוא מתענג בהאחזות, מתענג בהשתוקקות, כן? אתה קורא את זה המאה ה-50 לפני הספירה, אוקיי? הוא אומר, איך אני אלמד את הדרמה הזאת, לדור הזה שמתענג, אוקיי, אז שקוראים את זה אומרים, בסדר, כבר, we are not unique, זה כבר קצת, זה לא עניין אישי פה, זה שקשה לנו לחקור את החוויה הנוכחת, כן? שהתודעה נשאבת לתוך הסיפור והמחשבות. זה הרבה פעמים מרגיש לנו יותר ג'וסי, נכון? בוא רגע ש... לא? כאילו יותר ג'וסי לי עכשיו לעורר את הסיפור שהיה ולחשוב עליו ולהביא אותו מפה ומשם ולהבין מה המקורות שלו מאשר להיות כרגע עם המגע והוודנה והתגובה ומה קורה כרגע, נכון? חלק מהיכולת שלנו להתחיל לטפח את איבר ההתעוררות הזה זה יכולת למצוא את הג'וסינס בתוך החוויה הנוכחת. זה אחד מה... וזה קשור באמת לשמחה ולהתלהבות במבט אל החוויה הנוכחית שבמבט ראשון, אם היא לא מאוד צוערת, אגב, היא מאוד צוערת, הרבה פעמים קשה לנו לחקור אותה קימה, כי אנחנו נסחפים לתוך התגובתיות. ואם היא שקטה הרבה פעמים ולא קורה כלום, או היא ניטרלית, או זה לא מאוד נעים ולא מאוד כואב, אז מה קורה? התודעה משתעממת. כן? ושם התמון שער מאוד מאוד גדול. כשהתודעה לא בכאב מאוד מאוד גדול, או לא נסחפת, דווקא כשזה מתחיל להיות יותר ויותר רגוע, זה היכולת שלנו להישאר ולראות כמה זה מעניין לבחון מה זה הדבר הזה שאני קוראת לו חוויה. מה זה הרגע הזה של האי שקט? מה זה הרגע הקטן הזה של הצמאון? מה זה הרצון הזה להיות במקום אחר? כן? ולהביא לזה מבט מאוד, מאוד סקרן ומתעניין, ואחר כך גם לרבדים מאוד יותר עדינים, מה זה הפתיחות הזו? מה זה השקט? מה זה מודעות בכלל? נכון? אז לפעמים זה נשמע לנו נורא אטרקטיבי, אבל לא נוכל להגיע לשם, לפני שנעבור את כל גם טווח הביניים. כן? כי התודעה היא, יש בה עדיין די הרבה תנועה, והתנועה היא האספקט של החקירה. לא מחשבתית, אלא לראות מה קורה פה, מה מתרחש, מה התודעה שלי עושה. וכשנהיה יותר ויותר שקט, אז לא רק לנוח בשקט, אלא יש שם יכולת להתבונן ולהבין משהו עוד יותר עמוק על הטבע של התודעה, על הטבע של המודעות. כן? נכון? התלהבתם? לפחות עקרונית התלהבנו. עכשיו, נכון? זה חשוב אבל, אין, צריך ככה, וואלה, אוקיי. עכשיו מגיע החלק היותר, הרבה פעמים מאתגר, איך אני נשארת עם הסקרנות הזו לאורך רגע, אחרי רגע, אחרי רגע. אני חושבת שהזכרתי את זה היום ככה לפני שסיימנו את התרגול המשותף פה, שכשעושים פרקי זמן קצרים, רמת הסקרנות עולה. אבל כשנמצאים לאורך זמן, רמת הסקרנות יורדת. נכון? זה יהיה מעניין אם נדבר 2-3 דקות את החוויה שלנו, אבל אם אסף יגיד לנו עכשיו 20 דקות. נכון? לא, אני אשתוחק אפילו פחות, נכון? 2-3-4 דקות, אבל עכשיו אני צריך להיות בעניין ולשים לב ולדווח מה קורה לנו 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, מה קורה לתודעה שלנו? היא מתחילה להשתעמם לאט לאט, כן? זה אותו דבר, זה מה שקורה בתרגול המדיטציה. יושבים, מגיע איזוז כזה לכמה רגעים, ואחרי 5-10 דקות, משהו בסקרנות שלנו יכול להתחיל להתעמם, כן? וכל אחד ואחד מאיתנו צריכים למצוא את הדרכים איך לעורר את האיכות הזו. שאנחנו מבינים כמה היא משמעותית כדי להבין משהו על הטבע של הדוקה, על הטבע הזה של החוויה, על הטבע של העצמי. כי זו הדרך שלנו לשחרר את התודעה מהתעתוע שמייצר את הרדיפה הבלתי פוסקת אחר מה שאי אפשר לרדוף אחריו ואי אפשר להחזיק בו. בוא ניקח עוד כמה רגעים ככה של שקט, עצמו עיניים, קחו כמה נשימות עמוקות. אני תכף אתן לנו ככה כמה דוגמאות של החקירה המדיטטיבית. נתן לה רגע אחד של עצירה והשתהות. עם מה שיש. ההרפיה, השקטה, אולי עם הנשימה. להרפות את הגוף. החקירה שהבודה מכוון אותנו אליה היא, אפשר לכנות אותה, חקירה שהיא לא פרסונלית. כי ההתהוות של החוויה או של הדוקה, יש לה את אותם המאפיינים אצל כולנו. אז בעצם זו החקירה הלא פרסונלית של הדבר הכי פרסונלי. נכון? ותמיד הדבר הכי הכי פרסונלי זה הדבר הכי אינטימי, זה החוויה שלי עכשיו. אבל המבט של החקירה מהסוג הזה, הוא עוזב את הסיפור ומתבונן בתהליך שמתרחש, כדי ללמוד משהו על איך התודעה שלי עובדת. מה מייצר דוקה ומה יאפשר חופש. וזה, זה אצל כולנו. אתם מבינים שאם זה לא היה זה אצל כולנו, אז לא היה טיצ'ינג אחד שהיה יכול לשחרר את כולנו? נכון? ואם התודעה האנושית לא הייתה דומה ולא הייתה עובדת באותו אופן, אז כל אחד היה צריך לקבל טיצ'ינג ספציפי. נכון? אתם מבינים את העיקרון? לכן הדרמה זה הגדולה שלה להבין משהו על איך התודעה האנושית עובדת. וזה לא אישי. למרות שהדוקה היא הכי אישית. האופן שהדוקה מתהווה היא לא אישי בכלל, אוניברסלי. כל התודעות בכל מקום בעולם. בוא ניקח דוגמה. אני מזמינה אותנו כן עכשיו לעצום עיניים כדי לתת לחוש השמיעה להיות יותר דומיננטי. הרגעים הרגע שיש לנו תחושה של קושי או מצוקה. נקרא דוקה בכל מיני גוונים. זה הסקרנות והחקירה הדהרמית. מתחילה בזיהוי, יש פה דוקה. הרגע הזה הוא כבר רגע שאני לא לגמרי נשאבתי לתוך הסיפור של הדוקה, אלא אני רגע אחד זיהיתי, אידם דוקם, זה האמת הראשונה. זה דוקה. ואז החקירה הזאת מפנה את המבט ושמה לב, מה יש כאן? אני שמה לב אולי שיש מחשבות מסוימות, מסוג מסוים, יש להם צבע. אולי מחשבות של תסכול, אולי של כעס, אולי של אלבון. כל דבר. שמה לב שיש מחשבות. והרגע של החקירה, אני לא נשאבת לתוך המחשבות ולסיפור, אלא אני שמה לב, אלה המחשבות שיש פה עכשיו. אז אני ממשיכה להתבונן מקרוב. זה המבט הסקרן והחוקר. איזה ודנה יש למחשבות האלה? מה מלווה? זה נעים? זה לא נעים? זה ניטרלי? האם המחשבות האלה מקבצות? האם הן מרחיבות, מרווחות? מעניין, לא? מאוד מעניין לשים לב ברגע של דוקה. זה מה שקורה. אז אפשר לשים לב שהדבר הזה שאנחנו קוראים לו מחשבות ותחושה ביחד הרבה פעמים זה הרגש. מה זה רגש? יש איזושהי מחשבה מסוימת שמלווה באיזושהי תחושה בגוף. המבט הסקרן שמתחיל להתבונן מקרוב, הוא מתחיל לפרום משהו במוצקות של החוויה. ככל שהתודעה שלנו יותר מזוהה ותגובתית, היא לא יכולה להתחיל לפרום את החוויה שלנו, להתחיל לראות, הנה המחשבה, והנה התחושה, והנה התגובה, והנה הקיבוץ. לפעמים כשהחקירה הזאת נעשית בתוך מצב של אינטראקציה, אבל אפילו גם לא, אבל זה מאוד קל לראות כשאנחנו נמצאים בעולם, בתוך החיים הרגילים, לראות אוקיי, זה קורה, וגם אני רואה איך זה צובע את התפיסה שלי. אם יש לי מחשבות של כעס, או תסכול, או אלבון, והגוף שלי מקובץ, כן? אז פתאום מצב התודעה שלי כבד, ואז אני מתחילה לשים לב, אם באמת יש לי שם חקירה של החוויה, אני שמה לב שאני גם מתחילה לראות, כל הזמן מתוך המבט הזה, אני שמה לב מה לא טוב, ומה בעייתי, ומה מפריע לי. שמתם לב שזה קורה? כן? זה חקירה של החוויה. הסיפור כבר לא משנה, אני יכולה לראות מה התודעה אומרת, אבל אני לא בכלל נכנסת לתוך הסיפור, אני שמה לב איך המחשבה מלווה בתחושה, והתחושה מייצרת איזושהי תגובה, ואני שמה לב, וואו, כל מצב התודעה יש לו אנרגיה נמוכה, ואז אני מתחילה לשים לב שגם אני רואה דרך זה, זאת אומרת, התפיסה שלי מותנית דרך הדבר הזה. אני רוצה להגיד, החקירה הזאת, יכולה להתרחש ב-1, 2, 3, 4, 5. 5 שניות זה מספיק, אפשר להרפות. אמיתי? כל מה שאמרתי עכשיו בהרבה ככה, החוויה שלנו עוברת מאוד מאוד מהר. כשמשהו נפתח עם המבט של הסקרנות, בכמה רגעים אפשר לראות כמו סניפט, איך אומרים סניפט? הבזק של לראות איך משהו מתהווה, כן? ואז אפשר להרפות, ואז עוד פעם עולה איזו מחשבה ויש תחושה, ועוד פעם אני רואה לכמה רגעים ואפשר להרפות, כן? מה שקורה לנו הרבה פעמים זה כשאנחנו רואות את זה, מה קורה לתודעה? היא מתחילה לחשוב על זה, אוקיי? למה התחלתי להגיד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? אם אחרי זה, סביר להניח שכבר התחלתם לחשוב על החוויה. אפשר להרפות, כן? הבלנס הזה בין הסקרנות במבט הבוחן, ועכשיו אפשר להרפות. ההרפיה הזאת היא חשובה, כי היא מאפשרת לנו לא להישאב חזרה לתוך המעגל של התגובתיות. אז גם יש למידה שמבהירה לנו, וואו, מה זה הדוקה הזאת? זה מחשבה ותחושה ותגובה ותפיסה. וגם היכולת רגע אחד להרפות. אז בואו ניקח עוד כמה רגעים על השעון. יש לכם עוד כוח לכמה דקות? אתם עוד, יש אורנות? מי שלא תגידו לי, בלי חשש, אני רוצה לדעת, אתם לא צריכים ככה. אוקיי, טוב, ניקח עוד כמה רגעים. תעצמו ככה עיניים. תזכרו ברגע שאולי ראיתם את מה שתיארתם, תיארתי עכשיו. איזה רגע שפתאום מתוך רגע של מאבק או קושי, פתאום מופיע תשומת הלב ואיתה הסקרנות, ויכולנו לראות משהו על הדינמיקה של החוויה. אולי היום, אולי בזמן אחר. ככה, אני בטוחה שלכולנו היה את הרגעים שמתוך המבט הסקרן והחוקר הזה של החוויה, פתאום הדבר שמאוד מוכר לנו, פתאום הוא נחווה אחרת. פתאום הגוף נחווה אחרת. פתאום האני נחווה אחרת. הסקרנות היא המבט שמתחיל לפרום מוצקות, ופתאום דברים שנראים לנו נורא ברורים ומוכרים, מתחילים להיראות קצת אחרת. אז אני רוצה להציע, ככה תישארו עם עיניים עצומות, זה משמעותי בעיניי ככה כדי להיות עכשיו בקשר עם החוויה שלנו. אני רוצה להזמין אתכם, להכניס ככה בעדינות לתוך ההתבוננות, היום, מחר, רגעים של מבט חוקר, רגעים האלה שאנחנו ממש רואות ורואים, שכשיש את התנועה של התגובתיות, יש דוקה. וכשיש פחות תגובתיות, יש פחות דוקה. נשים לב שכשיש דרישה, יש יותר דוקה. כשמשהו בתודעה מרפא מהדרישה, יש פחות דוקה. אנחנו לומדים משהו על הטבע של הדוקה. הדוקה נולדת כשיש דרישה, כשיש מאבק, כשיש תגובה, עם אחיזה והזדהות. כשמשהו מרפא, יש פחות. התודעה שלנו צריכה שוב ושוב להביא את המבט הסקרן כדי לראות את הטבע של הדוקה. יש משפט נורא יפה של עד ישנתי שאומר, What you resist, persist. זה גם לחקירה. שים לב ש... כשאני מתנגדת למשהו, הוא נשאר יותר. כשאני מאפשרת משהו, הוא זורם ומשתנה ומחליף צורה. מה שתראות, זה רגעים של חקירה של הטבע של החוויה שלנו. כשיש התנגדות, משהו מתמצק. כשיש פחות התנגדות, משהו מתחיל לנוע, להשתחרר. שמתם לב לזה? צריך לראות את זה עוד פעם. ועוד פעם, אולי אני אגיד לכם שהחקירה בסופו של דבר היא של אותם דברים. זו חקירה שמנסה לרופף את התעתוע, את התעתוע של הממשות, את התעתוע של הקביעות, את התעתוע שהדוקה פשוט ככה, היא לא ככה. כשיש דרישה, יש דוקה. כשיש הדיפה, יש דוקה. וצריך לראות את זה עוד פעם. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ובכל פעם שאנחנו רואים את זה, משהו בחוכמה שלנו מתבסס. זה הויפאסנה. והאחרון ככה, נתתי ששלוש אופציות יבחרו אחת. כשיש תגובתיות, יש דוקה. לראות, כשאין תגובתיות, אין דוקה. כשיש קצת תגובתיות, יש קצת דוקה. זה פרייזינג על הג'נצ'ה, כן? כשיש הרבה תגובתיות, יש הרבה דוקה. לראות את ה... לראות, וואו, הדוקה נולדת מהתנועה של התגובתיות. What you resist, persist. יש התנגדות, יש יותר דוקה. יש פחות התנגדות, יש פחות דוקה. ועוד ככה משפט ממי שמכיר את שלמה בזם, יש לו משפט ככה באיזה שיר שהוא פעם כתב, הוא אומר, האחזות מפיחה את העצמיות. ככה, אני מאוד אוהבת את זה. האחזות או ההזדהות בעצם מפיחה את העצמיות במשהו. כשיש הזדהות במצב תודעה, זה הופך להיות מאוד מאוד ברור ומוצק ומוגדר. יש רגע של גל של פחד, עם ההזדהות הפחד הופך להיות פחד. אבל כשהתודעה פתוחה עם גל של פחד, הוא יכול להמשיך הלאה, נכון? מה זה אומר, היחזות מפיחה את העצמיות, זה ברגע שהתודעה מזדהה ונאחזת, הגל שמופיע הופך להיות דבר. נכון? אתם מכירים את זה בחוויה? כשמשהו בתודעה מרפא, הדבר פשוט הופך להיות קצת פחות דבר. כן? אז תבחרו, יש אחד מהדברים שהצעתי, ותראו איך אנחנו מביאים את המבט הסקרן, לראות בדיוק את זה בחוויה הנוכחית. לא לחשוב רק על זה, כמו שעכשיו אנחנו יכולים להרהר בזה, אלא ממש לראות איך שהתודעה, התנועה של ההזדהות וההיאחזות, איך היא הופכת משהו לדבר, היא ממצקת אותו. היא הופכת אותו למשהו מוגדר ואינטנסיבי. וכשהתודעה מרפה מההזדהות, היא חוזרת לגוף, היא לוקחת נשימה, היא מזכירה לעצמה איכות מיטיבה את המטה, פתאום מה שהיה נורא נורא מוצק, מתחיל קצת לאבד מהצורה שלו, ולפעמים אפילו הוא מתחיל להתפוגג. זה בעצם להתחיל לראות את הטבע הריק של כל התופעות. הטבע הריק של הדוקה, הטבע הריק של מצבי התודעה, של התחושות. כשאומרים ריק, זה לא אומר שהם לא קיימים, זה אומר שהם נולדים ומתהווים ומתמצקים במערכת היחסים שלנו איתה. הם לא פשוט ככה, הם ככה על פי התודעה שלנו. נראה לי שאני אעצור כאן, נראה לי זה היה הרבה. אני מקווה שזה היה, יכולתם לקחת משהו אחד, כמו שאמרתי בתחילת השיחה. אז כאילו אם יש לכם קראת היציאה להליכה, אם יש משהו אחד שככה התיישב לנו כמשהו שאפשר לקחת אותו איתנו. לאיכות הסקרנות, החקירה. אפשר לחקור עייפות. מה זה עייפות? יש מחשבות, יש תחושה איפשהו בגוף. האם העייפות חייבת להיות דוקה? או כשיש התנגדות, יש דוקה. כשאין התנגדות, אין דוקה. אין רגע שהוא לא אפשרי להביא את הסקרנות כדי להבין משהו על מה קורה עכשיו. זה השער שלנו לחופש. צריך להבין איזה תנועות של התודעה קובלות ואיזה איכויות משחררות. אז אני אסיים בקטע של ביקו בודי שאני אוהבת להקריא בכל ריטריט, מקסים בעיניי, זה נצא לתרגול בהליכה. ותזכרו את הבלנס בין מנוחה לחקירה. נקריא לכם גם משהו מהבודה? יאללה. ומהי חקירה רפויה מדי? הכוונה היא לחקירה המלווה בעצלות, הנגועה בעצלות. זה מה שמכונה חקירה רפויה מדי. ומהי חקירה מתוחה ומאומצת מדי? הכוונה היא לחקירה המלווה באי שקט, הנגועה באי שקט. זה מה שמכונה חקירה מתוחה ומאומצת מדי. לבלנס בין חקירה שיש בה התלהבות ותשוקה ועניין וסקרנות, אין בה עצלות. אבל אם היא מתחילה להיות מלווה באי שקט וחוסר מנוחה, זה היא מאומצת ומתוחה מדי. אפשר להרפות, להתרווח מחדש. כן, ביקו בודי אומר לנו, השחרור הוא הפרי הבלתי נמנע של הדרך, והוא יפרח במלואו כאשר יש תרגול יציב ומתמשך. הדרישות היחידות להשגת השחרור המוחלט הן שתיים, להתחיל ולהמשיך. אם מתקיימות דרישות אלה, אין ספק שהשחרור יושג. זו הדמה, החוק הבלתי נמנע. אז כבר כולנו התחלנו, ואנחנו נמשיך, כן, עם הבלנס בין מנוחה לחקירה. תהיו מדויקים עם עם שתי האיכויות האלה. נלמד כל אחד וכל אחת איך לעורר את ההתלהבות והסקרנות לרגע הזה. אי אפשר לעשות את זה בעבורנו, כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו.